Așa.
פרשת תרומה היא פרשה מאוד מאוד קשה, מכיוון שאנחנו, יש כאן בעצם, אפשר להגיד, ז'אנר חדש של התורה. כלומר, אנחנו רגילים לסיפורים מספר בראשית, בתחילת ספר שמות, רגילים ליהודים שיש גם מצוות, כמו ששמענו בפרשת משפטים, ופתאום מופיע הנושא של בית המקדש, ועשו לי מקדש. והתורה מעריכה, לספר לנו על איזשהו מבנה. איך בדיוק הוא נראה, קרשים, חדרים, חצר, בדים, חומרים, מידות, עמות. והלב שואל, מה אני עושה עם כל זה? זה הקושי הבסיסי של אנחנו קוראים פרשת תרומה. והתורה קצת צוחקת עלינו, במרכאות. לא רק שהיא שמה לנו פרשת תרומה ותצווה, היא עושה את הכל עוד פעם, ויקל פקודי. זאת אומרת שהיא לא מרחמת עלינו פה, והיא בעצם אומרת לנו שלא מדובר במשהו צדדי, שהיות שהיה משכן צריך קצת להכיר אותו. מדובר במשהו מאוד מרכזי, עם כמות, זה גם כנראה חשיבות, ולכאורה זה די נראה ככה בדרך כלל, שכמות זה חשיבות. אז התורה בעצם אומרת שהנושא של המשכן הוא מאוד 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 חשוב לה. ויש דבר מאוד מעניין. בספר ויקרא, אז אנחנו לומדים על הקורבנות. מספרים לנו שעם ישראל מקריב קורבנות, והקורבנות מגיעים למשכן, ויש כהנים שצריכים להקריב את הקורבנות, וכל הלכות הקורבנות. ואתם יודעים שמי שקורא פרשת תרומה, לא אמור לדעת, הוא לא יודע שבמקדש הזה אמורים להיות מוקרבים קורבנות. הוא יודע דבר אחד, שבונים בית כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום לגור, כפשוטו. טוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אף אחד לא מדבר על זה שאם יש שם קורבנות, ואם תגידו לי לא נכון, טעית, יש מזבח. בפרשה שלנו יש מזבח חיצון בחצר, אבל יש סך הכל ארבע עבודות שנעשות במקדש לפי ספר שמות. ארבע עבודות התמיד: נר תמיד, לחם הפנים לפניי תמיד, קטורת תמיד, וקורבן תמיד. זה לא מלא קורבנות, זה מלא עבודות, זה לא עבודות פרטיות, אלא יש כדי, כלומר, צריך לבנות בית, אבל הבית הוא לא בית רפאים, אלא הבית הוא, יש בו אור, ויש בו לחם, סעודה, ויש בו קורבן, קטורת, ריח, יש כאן בית. שהוא חי, הוא מואר. אתה נכנס לבית, כמו שנכנסים לבית שביום חורפי מושלג אי שם בצפת, בירושלים או בצפון הגולן. אתה רוצה להיכנס לבית שיהיה בו תאורה מחממת, כמו של נרות, שיהיה בו ריח טוב של, 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 של קטורת ולחם. זה, זה הבית. ולא לא אמור להיות בו... כל הסיפור של הקורבנות של ויקרא זה לא, לא... אם אתה תקרא בצורה אותנטית את פרשת תרומת הצווה ויקל פקוד אלות, לא, 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 לא תדע שאמור להיות שם ספר ויקרא זה חידוש גדול.
למה אתה קורבן תמיד?
קורבן תמיד, זה חלק מהארבעה תמידים. זה לא קורבנות, זה לא שאתה רוצה אתה מביא קורבן עולה, ואתה חוטא, אתה מביא קורבן חוטאת, ושלמים, כל זה לא כתוב. בסדר? זה לא טוב, הבית הוא בית של השם.
אבל מה העניין של הקורבן?
מה, תמיד? לא יודע, יש פה ארבעה עבודות שהופכים את, את הבית הזה לבית פעיל. עם ישראל מביא קורבן, כבש אחד לבוקר, כבש אחד בין הארבעים. אני לא מבין את הסוד של קורבנות עכשיו, אני רק אומר שזה קורבנות שנועדו בשם השראת השכינה, כמו הנר תמיד וכמו זה. התיארה יפה של הרב סמק, שאתה לא אמור להכיר פה את, את כל עולם הקורבנות של ספר יקרא. כל עולם הקורבנות של ספר יקרא לא בעצם עולה מתוך הפרשות האלה. ואז אני, זה מחזק את השאלה. כי אם אנחנו רואים בית המקדש כמקום שאליו, שבו עובדים את השם, כמו הקורבנות של ספר ויקרא, גם אנחנו לא מבינים מה זה קורבנות. אנחנו מבינים שקורבנות זה עבודת השם. אז אנחנו מבינים שיש פה בית שבו עובדים את השם. אבל עכשיו זה לא נכון. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. כלומר, זה אוהל מועד. מה זה מועד? מועד מלשון התוועדות, שבו הקדוש ברוך הוא מתוועד, להתוועד, כוונה להיפגש. הקדוש ברוך הוא נפגש איתנו. כך הוא יורד למציאות, כך הוא נמצא ונוכח בתוך העולם. ולכן נראה שזה לא שבונים מקדש כדי שיקריבו בו קורבנות, אלא עצם בניין המקדש היא המטרה. והיא התכלית שעל ידי המקדש, הקדוש ברוך הוא יש לו מקום פה בעולם. משכן שהופך למקדש, בהמשך. אבל, ולכן אני חוזר לשאלה, מה זה כל ה... מה זה המבנה הזה? מה, למה התורה מעריכה בו כל כך? ועל מנת לחזק את השאלה, אז אנחנו נתעמק רגע אחד בניגוד שיש אל פרשת תרומה. זאת הבחנה שלא רבים שמים לב אליה, נמצאת כבר אצל המפרשים הקדמונים, כמו רבי עובדיה ספורנו ועוד. אם אתם זוכרים, לפני כמה זמן היה שבת יתרו, אם אתם זוכרים, אז אחרי מעמד הר סיני, לא התחילה מיד פרשת משפטים, אלא יש שמה, במפטיר של פרשת יתרו, יש חמישה פסוקים קצרים. והמעניין הוא שהפסוקים האלה מתארים כאילו מין מקדש, שהוא לא דומה למקדש של הפרשה שלנו. אז עכשיו בואו נקרא לזה מקדש פרשת יתרו, לעומת מקדש פרשת תרומה. והנה, מקדש פרשת יתרו הוא מקדש מאוד צנוע. והוא מאוד כזה, הייתי קורא לזה מקדש כפרי, מאוד לא עירוני. מקדש חמוד כזה, לא מפואר. ויאמר השם משה, כה תאמר לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשון איתי אלוהי כסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. פסוק קשה, אבל בואו ניכנס לקושי שלו בכל זה. אבל בגדול, אל תעשו אלוהי כסף ואלוהי זהב. כלומר, פסלים מכסף, פסלים מזהב. מזבח אדמה תעשה לי. מזבח אדמה, הכוונה, אל תבנה מזבח, קח תלולית אדמה, עליה תקריב. וזבחת עליו את עולותיך ואת שלומך, את צומך ואת בקריך, קורבנות שרצה להקריב. תקריב על מזבח אדמה, פשוט כזה. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, גם פסוק קשה, אבל הכוונה היא שאין מקום מסוים שיכול להקריב בכל מקום שבו אזכיר את שמי. לא ברור מה זה אזכיר את שמי, הכוונה בכל מקום שתרגיש את ההתגלות שלי. כמו שאנחנו רואים בחיי האבות, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם בשכם, ואברהם בונה שם מזבח. אם מזבח אבנים תעשה לי, ואם מזבח אבנים תעשה לי, כלומר אם בכל זאת תרצה לקבע משהו יותר, אז יש לי בקשה אחת, לא תבנה את הן גזית. אל תתחיל לסטט גזית, לסטט אבנים, לקייר עליהם, לגלף עליהם ולעשות אותם אבנים יפות. לא תבנה את הן גזית. קח לך אבנים מהשטח, תבנה איזה גל אבנים. אני לא רוצה, כי חרבך ענפת עליה ותחלליה. אם סיטטת בחרב, סכין, את האבנים, אני לא אוהב את זה. לא ניכנס לכל המשמעות. ולא תעלה במעות על מזבחי. אל תחשבו עכשיו אלא בכבש, כמו שחזל פרשו. אל תחשבו אלא פשט, פשט, פשט. אל תבנה מזבח גבוה שצריך לעלות עליו במעלות ומדרגות. שלא תגלה ערבתך עליו. כלומר, אני לא רוצה מקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה משהו פשוט. אל תבנה לי בית כנסת מפואר, משיש, מצופה זהב פה, מצופה זהב שם, וכל מיני אלמנטים אמנותיים מפוארים, ממתכות יקרות. אני אוהב צריף קטן, ככה חופשי. מתפלל בחוץ כזה, כמו היום. כל הפרשה הזאת, שנאמרה לפני פרשת משפטים, לפני שמשה עולה להר, ל-40 יום, היא סותרת את כל המקדש של פרשת תרומה. איך אפשר להגיד, אל תעשה לי אלוהי כסף ואלוהי זהב? מה זה סותר, מה זה ישר מזכיר לנו? את המצווה של התרומה, של פרשת תרומה שמה כתובה, ועשית, קרובים, זהב, כן? מזבח נחושת, לא מזבח אדמה. והמזבח הוא גבוה בכלל. וזאת אומרת, יש כאן, יש כאן תיאור, תיאור שונה מאוד. מה זה? זה חס וחלילה נראה כאילו מי שכתב את המקדש של יתרו הוא לא, הוא מתנגד למקדש של פרשת תרומה. יש כאן איזה, יש כאן שתי מפלגות. מפלגה קטנה, פרשת יתרו, מפלגה גדולה, מקדש תרומה. שמה, במקדש של תרומה, יש זהב וכסף ונחושת. וזה לא בחוץ, זה לא פתוח, זה לא רק מזבח, להפך המזבח נראה משהו שהוא בחוץ, לפנים יש היכל הקודש וקודש הקודשים. איך אפשר לחבר, מה מחבר את שתי הפרשות האלה? ויש בזה שני כיוונים אצל הקדמונים. כיוון אחד הוא כיוון מדהים של רבי עובדיה ספורן. לפי דעתי יש אנשים שלקחו אותו לכיוון קיצוני קצת. אבל רבי עובדיה ספורן אומר את הדבר הבא. קרה משהו באמצע. נכון. היה רעיון למקדש בנוסח מקדש איתו, שהוא מקדש טבעי כזה, פשוט כזה, בחוץ כזה, פתוח. אבל היה חטא העגל. שנייה, אבל חטא ההגה זה בכלל... וכי תיסה, אחרי תרומה. לא, אין מוקדם מאוחר בתורה. באמת, גם רש"י פירש ככה, שחטא העגל קדם לפרשת תרומה. זה לא נוח לנו כלומדי תורה. לכן אני גם אעדיף את השיטה של הרמב"ן למשל, שהוא לא חושב ככה. יעדיף מבחינת הנוחות שלו. אבל לספורנו ורש"י חושבים שפרשת תרומה נאמרה אחרי חטא העגל. המצווה הזאת. אז הוא מסביר לספורנו. ואולי זה גם, גם מה שגרם להגיד שפרשת תרומה היא אחרי חטא העגל. אומר הספורנו, היהדות האידיאלית, אני לא כוכב את המושג הזה, אבל אני משתמש בו, היא בעצם לא רצתה מקדש. הקדוש ברוך הוא לא רצה מקדש. אחרי חטא העגל, שבו בעצם עם ישראל, שכביכול זה אומר שעם ישראל מאוד מחובר לדברים ממשיים, מוחשיים, של זהב, כמו שהיה בעולם מלא עבודת אלילים שהייתה מאוד מוחשית. אז הקדוש ברוך הוא כאילו התחשב במדרגה הנמוכה של עם ישראל, ואז הוא אומר, בסדר, אפשר לעבוד אותי גם באופן כזה של מקדש של זהב, אבל כך וכך בדיוק ולא אחרת, שלא תסתו פה לעבודה זרה. קשה לי מאוד עם הפירוש הזה. לא שחס וחלילה. מה אתה שואל? פירוש של ספורנו, שהיה המקדש ליתרו, חטא העגל. חטא העגל חשף שעם ישראל לא מסוגל לעבוד את השם בצורה מופשטת, בלי צורות ובלי דמויות ובלי זהב. ואז הקדוש ברוך הוא מתחשב בעם ישראל ואומר, אז אני מצווה בעצם על עבודה דרך מקדש
היה כבר מקדש ביתרו, שזה כאילו גם שימש כציווי בינתיים?
לא, זה מצווה, אבל בנו מזבח תחת להר סיני. אין מצווה עוד מקדש, המצווה היא שמזבח אדמה תעשה לי ותקריב על הקורבנות, והם עשו מזבח מתחת לעשינו. אז אפשר להגיד שהיה מקדש, זה לא מקדש, אבל היה כאילו יותר. אבל עם ישראל צריך יותר מזה, הוא צריך... למה לא נוח לי עם הפירוש הזה? כי... כלומר, זה הפירוש של הספורנו ואי אפשר בכלל לדבר על זה שלי לא נוח עם הספורנו. איזו שטות זאת. הכוונה היא שלדעתי כוונת הספורנו יותר עמוקה. אני לא רוצה להסביר את זה עכשיו. הרבה פעמים אנשים מצטטים את הספורנו הזה בתור כאילו להגיד שבעצם זה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את העבודה הזאת של המקדש. אז קודם כל, בואו נאמר שפעמיים, לפחות פעמיים שאני זוכר עכשיו, מופיע מקדש לפני חטא העגל בוודאות. פעם אחת כתוב בשירת הים, מקדש השם, כוננו ידיך. העניין של המקדש קיים. פעם שנייה, גם כתוב בפרשת המשפטים, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. כלומר הרעיון של בית השם, המקדש, נמצא לפני. וגם אם זה לא... אולי לא נלך על ביטויים כאלה קטנים פה ושם. סתם, קשה לנו לחשוב שהתיאור הגדול של פרשת תרומה על בניין מלא עומק במקדש השם, כל התיאור הזה הוא בעצם תיאור של בדיעבד. שבעצם לא היה, היה ראוי להיות משהו כזה אחר, כמו שאמרתי, פשוט, טבעי, ובגלל שעם ישראל חטא, נוצר המקדש. שוב, אני לא רוצה להגיד איך אני חושב מה כוונת העומק של הספורנו, שזה יצריך עוד איזשהו להסביר מה שהוא לא רוצה עכשיו, אבל אני רוצה להגיד שקשה לקבל את זה ככה בצורה פשוטה. מה גם שעומדת לפנינו שיטת הרמב"ן, האמת היא שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת ידועה, גם אפילו בחז"ל, ששיטת הרמב"ן, שהפרשת תרומה היא נאמרה לפני חטא העגל, שזה גם פשט התורה, משה עולה להר סיני, ומקבל את חיזיון המקדש, חיזיון המשכן. ולכן, נבוא לפירוש חדש, אחר, שאותו זה עולה מתוך הרמב״ם בספר המצוות. בספר המצוות, הרמב״ם אומר שפרשיית, מה שקראנו מקדש איתו או מזבח אדמה, בוא נקרא פרשת מזבח אדמה, היא בעצם פרשה שמתארת את היתר הבמות. אופה, זה נורא מעניין. אומר הרמב״ם, התורה רומזת שתי תקופות בעם ישראל, שתי תקופות שהיו לסירוגין. יש תקופה בעם ישראל של מזבח אדמה, שהיא נקראת היתר במות. יש תקופה בעם ישראל של משכן, שגם אוסר את הבמות. והשיא של המשכן, שבו המשכן בעצם נקבע כקביעת נצח, זה המקדש שבירושלים. זאת אומרת, מי שמכיר את המקורות המפורסמים, המקור המפורסם, מסכת זבחים, שאומר שהמשכן נדד. במדבר היה משכן והיה איסור במות. בגלגל, 14 שנה של כיבוש הארץ, התיישבות בארץ, היה היתר במות. הגיעו לשילה, במשכן שילה, היה איסור במות. המשכן בשילה נחרב, אז היה אחרי זה את התקופה של נוב וגבעון, ושם היה שוב היתר במות. ואז שלמה בונה את בית המקדש הירושלמי, ואז הבמות נאסרות עולמית. ועדיין בספר מלכים מספרו לנו שעוד העם מזבחים בבמות. כלומר, שזה איזשהו חטא, שזה נעשה. ויש שיטה שפחות נדועה, בתנאים, שגם בשילה היה יותר במות. ואז זה שזה יותר מסודר. במשכן היה איסור במות, משכן שבמדבר, ואז במשך תקופה ארוכה מכניסת עם ישראל לארץ ועד בית המקדש היה היתר במות, ואז זה היה שוב דז'וו לתקופת המשכן בבניין המקדש הירושלמי של איסור במות. השיטה הזאת היא יותר נוחה אז להבנה. ואז מה יוצא? שבאמת יש עבודת השם של פרשת יתרו, ויש עבודת השם של פרשת תרומה. יש את המקדש שהוא מזבח אדמה תעשה לי, מזבח נמוך ולא מפואר ופשוט, שהוא מאוד 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 שולל את ההגשמה. ויש את פרשת תרומה, את המקדש של תרומה, שלימים יהיה המקדש של שלמה, של בית ראשון, אחר כך בית שני ובית שלישי בעזרת השם, שהוא בית עם צורות, עם קרובים ועם המון המון מפרט עשיר ביצירות אומנות. זאת אומרת, שכנראה יש שלב בוגר, שבו יש מקדש, ושלב נערי, צעיר יותר, שאין מקדש. זה קצת, קצת, קצת הפוך מהשיטה הקודמת. המקדש של יתרו הוא מקדש, האי מקדש של יתרו, המזבח אדמה של יתרו, הוא מבטא תקופה ראשונית יותר. תקופה, הייתי אומר, תקופה של קשר יותר טבעי. אתם מכירים, יש, כולם אוהבים לשיר בחודש אלול, המלך בשדה. המקדש של יתרו זה בבחינת המלך בשדה. אין לי בית, בכל מקום אתה יכול להקריב אליי, להתקרב אליי, לך תתפלל בחוץ, כמו חסידי ברסלב, שם אני נמצא, בכל מקום שאזכיר את שמי, בלי גינונים. המקדש של תרומה, המקדש האמיתי של שלמה, הוא מלא דיסטנס. יש חדר לפנים לחדר, יש חצר, יש חומות. מעבר לפאר וליצירת האומנות שגנוזה בתוך כל הדבר הזה. זה מקדש יותר מלכותי. המלך בשדה, זה בשלב נערי יותר. כשאתה ילד, אז מצפים ממך ציפיות מסוימות. וכשאתה גדל ומתבגר, יש דרישות עמוקות יותר, יש ציפייה לעלות למעלה יותר. ועכשיו תבינו דבר מאוד מעניין. מישהו שם את פרשת משפטים בין מקדש יתרו לבין פרשת תרומה. במרכאות מישהו, חדש ברוך הוא, שרבנו. ותמיד אנחנו מתפלאים, אם בסוף פרשת משפטים משה עולה להר לקבל את התורה, אז מה, פרשת משפטים היא לא חלק מהתורה? מה זה הקטע הזה שיש פה בפרשה כזאת שעוסקת בזה? ושימו לי דבר מאוד מעניין. אני אגיד לכם עוד משהו מעניין. אם ברגע שנבנה בית המקדש, אז היתר הבמות יפסיק כליל, כי מאז שנבנה המקדש הירושלמי, אין היתר במות, גם בחורבנו של המקדש. אז יוצא שפרשת הבמה, פרשת מזבח אדמה, היא בעצם כבר היסטוריה, היא לא תחזור יותר לעולם. יש דבר מעניין. לגויים, בני נוח, גויים שמקשיבים אלינו, כמו הגויים הטובים שיש בעולם היום, שרוצים לעבוד את השם דרך עם ישראל. אז, ולעתיד לבוא, כל העולם יהיה ככה, נכון? עתיד לבוא, יהיה ונהפוך הוא. אנשי ה-BDS יהיו בני נוח. והם ירצו לבוא את השם, אז אנחנו ניתן להם את פרשת מזבח אדמה. זה מותר להם תמיד. ואז זה דבר מאוד מעניין. שהתורה בונה פה בעצם מין עבודת השם בסיסית, נקרא לה ככה, שמתאימה גם לגויים, שמיד אחריה יש פרשת משפטים, וכל מי שקורא פרשת משפטים מרגיש שמדובר בחוקה מאוד מאוד אנושית. פרשת משפטים לפי הנגלה שבה, ראו שבעומקה היא מלאה בסודות, פשוטו של מקרא פרשת משפטים, זה חוקה חברתית מקסימה, כי יפתח ישבור, כי יכה איש, ויש שם, גם כשמדברים שם על שבת, לא מדברים שם על איזושהי שבת קדושה, אלא למען ינוח שורך, חמורך, והשמיטה שם, אכלו אביוני עמך. יש שם בעצם תיאור של עם ישראל כעם אנושי אלוקי. הדתיות של פרשת משפטים שנובעת מתוך המקדש של יתרו, זה בעצם מין, הייתי אומר, עבודת השם רציונלית, פשוטה, שיש בה הרבה מוסריות. בעצם הקמת חברה מוסרית שמכירה בקדוש ברוך הוא. מכירה בקדוש ברוך הוא. ובאופן בסיסי, נכון שגם שם כתוב תביא בית השם אלוקיך, התורה היא מעובבת, לא שאנחנו עכשיו מחלקים פה, אבל יש כאן כאילו איזשהו בסיס, וכאילו התורה רוצה להגיד אל תגיעו לפרשת תרומה בלי שעברתם את עשרת הדיברות, את דרך עבודת השם של מקדש יתרו, את הקמת החברה המוסרית, מבחינת מי יעלה בהר השם, נקי כפיים, הוא בר לבב, המכיר את קונו, והמעמיד חברה מוסרית פשוטה ויסודית, ויש לזה נגיעה לאומות העולם, כמו שראינו עכשיו. ואז כאשר נגמרת פרשת משפטים, לקראת הסוף שלה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה חושב לך משה? שפה נגמר הנקודה של עם ישראל, עשרת הדיברות, מקדש יתרו, פרשת משפטים, איזה יופי, הקמנו חברה נורמלית, מוסרית, שמכירה במציאותו של בורא עולם. זהו? בוא. בוא להר. עלה אל היערה ויהיה שם. 40 יום. מה קורה למשה בהר 40 יום? לימים הוא יגיד לנו, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. למה לא אכלת לחם ולא שתית מים? נסביר לכם למה. למה אנחנו אוכלים? כי אנחנו צריכים עניין בחיים. כי תארו לכם שאין אוכל. איזה משעמים היה? לא היה למה לחכות. אבל אם יש לך עניין מאוד גבוה, אז הוא מאכיל אותך, העניין הגבוה הזה. כתוב שמשה ניזון מזיב השכינה. משה מגיע להר. מה קורה למשה בהר? זה היה בדיחה אמיתית, כן? אבל לא יכול להסביר את הבדיחה הזאת עכשיו. משה מגיע להר. מה קורה למשה בהר? ויש שם 40 יום, מה הוא עושה שם 40 יום? מה הוא עושה 40 יום בהר? תשובה לדבר נמצאת בתוך כמה וכמה פסוקים, בתוך פרשת תרומה. בתוך פרשת תרומה נאמר, שימו לב, אני קורא לכם כמה פסוקים. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. עיקר זהב טהור יעשה אותה ואת כל הכלים האלה, הוא רואה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. נמשיך הלאה. והקמותה את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר. נמשיך הלאה. נבוב לוחות תעשה אותו כאשר הראה אותך בהר. כן, יעשו. משה, בהר, רואה סרט. אתם מכירים את זה שרואים סרט, לא רעבים. סרט טוב, לא רוצים לאכול. תמיד זה ככה, כשמשעמם אוכלים, ככל שאתה יותר מעניין, אתה פחות צריך לאכול. אם אתה רואה סרט מאוד טוב, לא צריך לאכול. והוא ראה את הסרט הכי טוב. מה הוא ראה? הוא ראה את המשכן. הוא ראה את המשכן? אם הוא לא אכל, אין שם דבר חומרי, אז מה הוא ראה? הוא ראה מקדש של מעלה. משהו כזה כנראה. הוא ראה מראות אלוקים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו תרד למטה, ותנסה לבנות מודל כמו הדברים שראית בהר. לא מאמין שהכוונה היא שמשה ראה ככה עם ברקו, הקדוש ברוך הוא הראה לו מודל, ובעצם משה רבנו הוא אבי האדריכלים. וכמו שאתם מכירים, מי שפעם ראה משרד, מי שנכנס למשרד של האדריכלים רואה כל מיני תמונות של כל מיני מודלים וכל מיני תרשימים, ומה שמשה רבנו ראה בהר זה כל מיני תרשימים. ממש לא. אלא וכך אנחנו מגיעים לעומק העניין. זה כדי להסביר את מה שמשה ראה בהר, אנחנו צריכים להסביר מה חידשה חוכמת הקבלה על פני חוכמת האלוקות הפילוסופית. קצת יהיה מופשט, אבל מקווה שנצליח להסביר את זה בקלות. יש דבר מאוד מעניין שמאיר בעל הלש משבוע והחלמה, מקובל הגדול. הרמב״ם היה לו מאוד חשוב להגיד שלאלוהים אין גוף ואין דמות הגוף. אין אחד יחיד ומיוחד ללא תמונה או ללא גוף. לעומת זאת, לא לעומת זאת, אבל חוכמת הקבלה מאוד 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 מדברים כביכול על הגוף של הקדוש ברוך הוא, כביכול. ומסביר בעל הרשת שאני קצת אגיד דברים קשים, אבל אני מנסה להבין אותם. שהרמב״ם אומר, הסכמת המקובלים, שהרמב״ם מדבר על עצמותו של השם לפני הצמצום. והמקובלים מדברים לא על עצמותו של השם לפני הצמצום, אלא על מידותיו וגילויו של הקדוש ברוך הוא שלאחר הצמצום. כלומר, היחס של נושא רחב, היחס של העולם לקדוש ברוך הוא בדרך כלל יחס של אל בורא שנמצא מבחוץ, אלוהים שבשמיים, מבחינת מה שכתוב בתחילת מקדש יתרו, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, רחוק. המאמינים בדרך כלל בעולם הם מאמינים בקיומו של אלוהים, קיומו של אלוהים כמשהו שנמצא מעל הכל. וזאת אמונה יפה, זאת האמונה שקשורה למקדש של יתרו, את אמונה שמאמינה שקיים אלוקים. זה יפה מאוד. מתוכה זה נבנות ההשקפות הדתיות, המוסריות, כאלה ואחרות. אבל האמונה של עם ישראל, שבשבילה אין לזה מבוא בדעת האדם, כי אל אמונה בקיומו של אלוהים, יש אחד ב... אתם יודעים, יש אחד בשר, בממשלה שלנו, אני מקווה שהוא גם יהיה שר אחרי הבחירות, שהוא כתב ספר על קיומו של אלוהים, שנקרא טיל לוגי אל האלוהים ובחזרה. מי זה?
שטיינמיץ, לא?
נכון. כן?
מי?
שטיינמיץ, יובל שטיינמיץ. אני חושב שזה מאוד יפה ששר הממשלה שלנו כתב ספר כזה. אבל האמונה של כנסת ישראל היא משהו הרבה יותר עמוק. היא אמונה שאומרת שלא רק שיש אלוקים מחוץ לעולם, אלא שהעולם כולו הוא אלוקות. כלומר, שכל דבר בעולם הוא בעצם גילוי של מידה אלוקית, של אור אלוקי, של שפע אלוקי. וממילא יוצא שהעולם כולו הוא מקדש של השם. והפרשת תרומה, ובעצם משה רבנו עולה להר, והקדוש ברוך הוא מלמד אותו איך כל הבריאה היא בעצם התפשטות אורות אלוקיים שמגיעים האין סוף, יורדים ומתפשטים עד אל תוך הבריאה על כל גווניה ועל כל פרטיה. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לבנות את עם ישראל, לבנות יצירת אומנות. שימו לב טוב, המשכן זאת יצירת אומנות. כמו צייר שמצייר ומבטא בציורים שלו רעיונות, ככה המשכן זה בעצם הציור של פנימיות הבריאה. כל אור ומידה אלוקית שיש בבריאה, הבריאה כולה היא גילוי שמותיו, מידותיו, אורותיו, ספירותיו של הקדוש ברוך הוא, הבריאה נמצאת, הסוד הזה נמצא בתוך המשכן. המשכן יצירת אומנות שמשקפת את מעשה הבריאה. וזאת האמונה הישראלית העמוקה. האמונה הישראלית העמוקה היא לא האמונה בקיומו של אלוהים, אלא האמונה הישראלית היא שהעולם הוא יצירת אומנות. מה הכוונה? העולם, לא רק המשכן. המשכן, שנייה אחת, תכף נסביר. מה הכוונה? אם אתה מאמין שהיקום הוא התפרצות אקראית מימי המפץ הגדול, בעצם אומר שהעולם הוא משהו טכני, כי ההתפרצות הזאת יצרה את כל המציאות שלנו, ובהמשך את כל ההתפתחות המינים, שבעצם מה שמניע אותם זה ההישרדות והקיום שלהם, ותו לא. באה האמונה הקבלית, הישראלית, ואומרת, אין בעיה, מפץ הגדול, שיהיה מפץ הגדול, אבל לא מדובר בהתפרצות אקראית, אלא מדובר במה? ביצירת אומנות. כלומר, כל דבר בעולם הוא משקף איזשהו גילוי של מלאך, גילוי של מידה אלוקית, של שם אלוקי. מלא העולם כולו הוא אלוהות. כמובן שלנו אין מבוא לזה. לכן משה רבנו צריך לעלות להר ולראות מראות אלוקים. הוא צריך את בצלאל, שבצלאל הוא לא סתם, בצלאל הוא לא סתם יודע לעבוד. כמו איזה, אתם יודעים, שבעת בית גדולים, האברכים מאוד יודעים לשפץ בתים. איך יצא דבר כזה? אז האם כל האברך פה היה יכול כמו בצלאל? לא. בצלאל היה אומן, שהוא ידע לשמוע עם משה רבנו את המשמעות ולהפוך את זה לאומנות. ומה שקורה, שעל ידי שעם ישראל בעצם בונה את המקדש, אז הוא בעצם מאיר, ברגע שהמקדש נבנה, אז כאילו תחשבו שכל פריט במקדש הוא כאילו שם פרוז'קטור על החלק בבריאה שהוא כנגדו. ולכן כאשר נבנה המקדש, אז בעצם כל הבריאה מקבלת את משמעותה כיצירת אומנות, כמשהו גבוה ועמוק. אני, כדי להמחיש את זה, צריך לסיים עוד מעט כדי להמחיש את זה, אני אסביר עוד משהו קטן. אריכות רבה אמרתי יש פה, אריכות עצומה. אתה שואל את עצמך, איך אני ניגש לאריכות הזאת? ועכשיו אנחנו כבר מבינים. בפרשת משפטים יש פשט, יש אולי גם, לא אולי, אני מאמין שכן, אבל באופן פשטני אתה לא רואה אלא את הפשט, ואולי, ואנחנו מאמינים, יש גם סוד. אבל פרשת תרומה אין פשט. יש פשט של קרש והוא 20 אמה. אבל ברור שהתורה בפרשת תרומה מרמזת על סודות הבריאה. וכשאני שואל את עצמי איפה ממשיכה פרשת משפטים ואיפה ממשיכה פרשת תרומה, אז פרשת משפטים אני יודע איפה ממשיכה. היא ממשיכה במסכת בבא קמא, בבא מציע, והיא ממשיכה בחושן משפט. איפה ממשיכה פרשת תרומה? אני יודע איפה ממשיכה. היא ממשיכה בכתבי המקובלים, עם כתבי הרמ"ק, ובמיוחד כתבי הארי. כי מה זה בעצם, מה בעצם זה כתבי הארי? כתבי הארי הקדוש זה ציור. אם נזכה ללמוד את הארי הקדוש, מה נלמד שם? הארי בעצם מצייר ציור. ולכן בהרבה ספרי קבלה יש ממש ציורים. כמו המשכן. יש ציורים בספרי קבלה. כפשוטו, ציורים. תפילו את עצמך, מה זה התרשימים האלה? מה לעשות? הארי הקדוש מצייר ציור. ומה שהוא עושה, הוא לא מצייר ציור כצייר, אלא הוא מצייר, הוא מספר ציור. דמיינו לעצמכם שאתם עומדים עכשיו לפני ציור מדהים, ענק, גדול מאוד. עכשיו אתם צריכים לא... אתם יודעים, אתם יכולים לעשות את זה מול נוף. דמיינו לעצמכם שאתם צריכים עכשיו לספר את הציור. וזה מה שהארי הקדוש עושה. הוא מתחיל לספר. בהתחלה יש ככה, ואחר כך ככה, ומפה יצא ככה, וזה ככה. מה זה הציור הזה? הציור הזה מספר איך האור האינסופי של השם הולך מהאינסופיות ומתפשט 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 עד שהוא מגיע אל הפרחים ואל הפרפרים, אל הערים ואל האנשים, אל העמים ואל הזה. הרי העולם הוא יצירת אמנות, יש לו פשר. ויוצא לפי זה שהתורה בעצם חילקה, עשתה פה מעין חלוקה. היא אמרה לנו שהעבודה של עם ישראל בנויה בשתי קומות, והיא לא מזניחה את הקומה הראשונה. קומה הראשונה יש 10 הדיברות, ואחריהם מקדש די יתרו, מזבח אדמה. אלוהים בשמיים, עובדים אותו בצורה פשוטה וטבעית. ויש פרשת משפטים, יש חברה מוסרית בסיסית, וזה קומה א', אי אפשר לדלג על זה. אבל יש קומה ב', שבה עם ישראל בעצם בונה בסופו של דבר בירושלים, מקום שדרכו יכולה להיות השראת שכינה בכל העולם. זה כבר משהו של קדושה גבוה מעל העולם האנושי הבסיסי המוסרי. הוא בנוי על העולם המוסרי. חס וחלילה, כל הנביאים באים ואומרים, אם הקומה הראשונה לא בנויה טוב, אז הכל נופל. זה בעצם אחד המסרים המרכזיים שיש בנביאים. ולכן, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים ללמוד פרשת תרומה בענווה עצומה. הוא מצייר לנו כאן ציור, ולכן התורה מעריכה בזה, כי זה בעצם הבסיס לכל חוכמת הקבלה. ואנחנו לא מקובלים. אבל אנחנו בעצם קוראים את הסיפור הזה, והנשמה שלנו, שהיא מקובלת, כל הנשמות, כל הנשמות הן מבחינת מקובלים. הנשמה שלנו שהיא שומעת מה שהיא שומעת, ואנחנו והכוח שלנו מבינים שמציין לנו כאן ציור של הבריאה. מעין מפה רוחנית של הבריאה. זאת אומרת, שכאשר יבנה בית המקדש, אז הבניין הזה מביא להפוך את העולם כולו לבית של השם. כאילו הבית הפנימי, בתוך הבריאה, הבריאה כולה היא ביתו של השם. אבל היא לא יודעת את זה, היא לא יכולה, זה לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל, היותה של הבריאה יצירת אומנות. כאשר בונים בלב הבריאה את בית המקדש, אז כביכול, בית המקדש מעורר את, את הבריאה להיות בריאה מקדשית. מתוך המקדש המצומצם, המצומק, שנמצא ממש בירושלים, מתוך המקדש הזה, אז בעצם הבריאה הופכת להיות מקדש כמו שהיא באמת, כי היא יצירת אומנות. לכן כשאנחנו לומדים את זה, אנחנו לומדים את זה בענווה, ועושים בדרך שלנו, בפי המפרשים, למצוא את הרמזים, הנה קודש הקודשים, שהוא אולי איזה מין עולם הצילות, והנה יש מסך, והנה יש פה התורה, ופה החוכמה, והשפע החומרי, ורמזים, ורמזי רמזים, וסודות גדולים, שנמצאים בתוך הדבר הזה. יהי רצון שיבנה בית המקדש.
אמן. תודה רבה.